ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חגיגה דף יוד ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס, עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור של דף יוד ט מתחיל 5 שורות מסוף דף יוד ח' עמוד ב'. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נשים לב למה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא. וכך כתבנו: כוונה בנטילת וטבילת ידיים, האם הוא מעכב. דיברנו בשיעור הקודם בעניין הצורך לנטילת ידיים לקראת אכילה של דברים שונים, חולין, מעשר שני, תרומה וכו'. תנו רבנן, הנוטל ידיו, ונטילה זה על ידי כלי, וכלי שמכיל מינימום של רביעית מים. נתכוון, ידיו תורות, לא נתכוון, ידיו תמאות. וכן המטביל ידיו, מטביל ב-40 שער. היינו בשורה שנייה מראש העמוד, בתוך המשנה, המשנה דיברה על תבילת ידיים לקראת אכילת קודש, קורבנות. אז הברייתא אומרת פה, וכן המטביל ידיו, נתכוון, ידיו טהורות, לא נתכוון, ידיו טמאות. הגמרא שואלת, והתניא, בין נתכוון בין לא נתכוון, ידיו טהורות, כלומר לא צריכים כוונה. אמר רב נחמן, לא קשיא, כאן לחולין, לקראת אכילת חולין לא צריך כוונה מיוחדת. אנחנו ממשיכים לדף י"ט עמוד א', כאן למעשר. למעשר כן צריך כוונה, שאני נוטל ידיי בכוונה לתאר אותם לשם אכילת מעשר, ורש"י מוסיף, וכל שכן בתרומה. כעת, בגמרות המסומנות אתם יכולים לראות קטע לא קצר שבתוך סוגריים. מצד הגמרא אתם יכולים לראות פס מקווקו בצורה אנכית שמתחם את כל השורות שבסוגריים. בהמשך אנחנו נראה עוד תאים בתוך הקטע הזה בתוך סוגריים. אנחנו מכנים את זה סוגריים לתוך סוגריים. ננסה להסביר בכל שלב מה קורה. אבל מה? אחרי הסוגריים אתם יכולים כבר לראות ATV, פס כפול, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה קושיות ממקורות על רב נחמן, ואמר לתפילה לחולין לא באי כוונה. אז אנחנו אחרי הקטע שבסוריים נעלה קושיה, מה אתה אומר שלא צריך כוונה? הרי מהמקור הזה וכמה שורות אחר כך עוד פעם רואים שללא כוונה לכאורה, גם אם מדובר לחולין, זה לא מועיל, אז כן צריך כוונה. ורב נחמן יתרץ. אנחנו בשוליים מול השורה הראשונה יש כוכבית, וכך כתבנו: אחר הסוגריים הגמרא תקשה על רב נחמן ממקורות שמסומנים בפס כפול, דמשמע שגם לחולין באי כוונה. מאחר שמפינו את הגמרא, אנחנו נוכל להתייחס לקטע שבתוך הסוגריים. אתם יכולים לראות גם בגמרות המסומנות, הש"ס עוזר מעוין, ויש מספר אחד מצד הגמרא, ועוד כמה שורות טובות, מספר שתיים עם מעוין. מה קורה? אז כתבנו בשוליים, ניסיונות להביא מקור לחולין לא באי כוונה בנטילת ידיים. במילים אחרות, מקורות שעליו מתבסס שיטת רב נחמן. שלחולין לא צריך כוונה. הגמרא עכשיו בתוך הסולם שורה ראשונה, ומנה תימו עד החולין לא באו כוונה. מאיפה יש לך את השיטה הזאת, מאיפה לקחת את השיטה הזאת שחולין לא צריך כוונה? תתנן גל שנתלש, גל מים שנתלש מהים, ובו 40 שעה, זה כמות המים בגל, ונפל על האדם ועל הכלים טהורים, זה מצליח לטהר, גם אם מדובר באדם, גם אם מדובר בכלים. קטני, במקור הזה כתוב אדם דומיה דכלים, הם שנויים יחד. מה הכלים דלא מכווני? אף אדם דלא מכווני, כמו כלים שהם ללא חיות, כלי הוא דומם, הוא לא מתכוון, וכמו שהוא נתאר בלי כוונה, גם אדם נתאר בלי כוונה. הגמרא דוחה. עכשיו תשימו לב, הדחייה היא תופסת הרבה שורות בגמרא, כולל קטע שבסוגריים. וממי? מי אומר כך? ואגב, עקב הדחייה, מה קורה אחרי הדחייה? שוב פעם, יש לנו סימונים, פס מקווקו, אנכי, מתחיל עם דלת בעיגול, זה דחייה. מה קורה אחרי הקטע הזה? אומרת הגמרא שם, בהמשך, אלא מעד איתן, מהמקור הבא, נראה שלחולין לא צריך כוונה. אבל בינתיים, הגמרא מקשה. אני חוזר לגמרא, וממי? דלמה, אולי הסיפור הזה עם גל שנתלש, ביושב ומצפה אם מתי יתלש הגל הסכינן. אולי מדובר בנסיבות כאלו שיש בן אדם שרואה ים סוער וגואש, והוא מצפה מתי יתלש הגל ויפול על הכלים ואדם, וכלים דום ידי אדם. במקום מה שאמרנו מקודם, אדם דום ידי כלים, נלמד אותו מקור ונתחיל עם כלים שהם דומיה דאדם. מה אדם דבר כוונה? אף כלים דמכוון לו. לא שהכלי חושב, כמובן זה אבסורד, אלא שיש בן אדם שחושב על הכלים, אז זה כן עם כוונה. ועד כאן עיקר הדחייה. בשוליים יש כוכבית שמתייחס לסוגריים הבאות. הסוגריים אלו מראים דעד כאן עיקר הדחייה. אחריהם מובא הצעה שנייה למקור שחולין לא באי כוונה. אבל זה צריכים להמתין. חזרה לגמרא. וכי תימה ביושב ומצפה מי לממרה? אולי תנסו לדחות את הדחייה בטענה שאם מדובר ביושב ומצפה, זה פשוט שזה מועיל. מה הצורך ללמד עליו? אז אנחנו אומרים, לא, כן יש צורך ללמד על מקרה כזה שביושב ומצפה. סלקא דאיתך אמינא, בלי המקור הזה עם ההסבר ביושב ומצפה, הייתי חושב ש לא ניתן לגל שנתלש לטהר. לגזור דלמה עתי למדבר בחלדלית של גשמים. עכשיו גשם הוא מטהר, אבל אך ורק אם הוא לא זז, הוא התעסק בבור שאנחנו קוראים מקווה. אבל גשמים, אם הם בזרימה, הם לא מטהרים. וחלדלית, רשי בשורה שנייה אומר ששוטפת ויורדת ממקום גבוה, ויש בו 40 שעה, והטובר בה ממשיכה שאומר לא עלתה לא תבילה, משום זה מקום קטפוס, זה מקום שהוא באלכסון, מקום זקוף יותר מדי, ו-40 שעה שבו אינן במקום אחד, ותנן הניצוק והקטפוס אינו חיבור. זה מצבים של מים בזרימה או בזורמים באלכסון, כמו המשטח בצורה כזאת אלכסוני. ואף אם אינו כתף וסנמי אין טובים בו, לפי שאין בו, שאין מי גשמים מתארים דרך זחילתן, עד שהוא נקבין, לשון מקווה, נקבין דרך השבורן, כמו בתוך בור. אנחנו חוזרים לגמרא. בלי הלימוד שאמרנו עכשיו, בגלל שנתלש יכול לתאר, אבל בצנאי שיש כוונה, אם תשאלו הרי זה פשיטה, אנחנו אומרים זה לא פשיטה, כי היה מקום לגזור שאם אנחנו נתיר את הגל שנתלש, אדם אחר יבוא להתיר כמתאר חרדלית של גשמים. אין אינמי נגזור לשין עתוקיפין. עוד מקום לגזור ולא להניק כוח תרה לגל שנתלש, כי יש מקום לגזור שאם אנחנו נגיד שהגל הזה כשהוא נופל על הרצפה על אדם וכלים שהוא לא יתאר גזירה, אל תמיקה שאדם יושיט למעלה באותו גל לפני שהוא נוחת ארצה בתוך הקטע שהוא כיפין, כיפין זה לשון כיפה, כמו כיפה שהיא מתעגלת למעלה, אותו תלש גם, אותו גל גם כן, למעלה באוויר היא מתעקמת, היא מתכופפת. ואם אדם ייקח כלי למשל ויושיט את ידו למעלה, להכניס אותו למים כשהם מתכופפים כיוון מטה, זה לא מתהר. אז גם אם, ומאחר שזה לא מתהר, יש מקום לגזור, גם אם מדובר באותו גז שנוחת ארצה, שהוא גם הוא לא יתהר, כמה שמלן, זה לא גזרינן. שאנחנו נותנים לגז שנתלש, שנופל על האדם לכלים, בכל זאת לתהר. יש פה סוגריים פנימיים, ואנחנו כותבים בצד, סוגריים אלו, מתחמים השאלה ותשובה בעניין הדיין מטבילים בכיפין. אבל כמו שואלת, ומנת הימא דלא מטבילים בכיפין, אמרנו עכשיו לגבי הגל שנתלש, לא היה מקום לגזור, שלא יתהר, עתו תפילה בכיפין, באותו קטע שהוא למעלה. דתניה, מטבילים בראשין ואין מטבילים בכיפין, לפי שאין מטבילים באוויר. מין כלל כזה בענייני תבילה, ובסופו של יום אנחנו אומרים שמהמקור של גל שנתלש אנחנו לא רואים שלחולין לא צריך כוונה, כי ההפוך דלמה מדובר אולי ביושב ומצפה, שזה כוונה שהוא מתכוון שהגל, אם הוא יתלש ויפול עליי או על הכלים, שזה יתהר. אז מניין לנו שלחולין לא צריך כוונה, אלא מאה דתנן, פירות שנפלו לתוך אמת המים, ופשט משידיו תמאות ונטלן, והוציא את הפירות שנפלו לאותו ערוץ מים, הוציא אותם. ידיו טהורות, אף על פי שלא התכוון, ופירות אינן בחיותן, והפירות אינן בנסיבות כאלו מוכשרות, למרות שהם באו במגע עם מים, אבל הבעלים לא רצה את המים האלו מלכתחילה, וממילא מים שהם כאן ללא רצון הבעלים, מים כאלו לא מכשירים לקבל טומאה, זה הכוונה אינן בחיותן. ואם בשביל שילחו ידיו, אותו אדם שנפלו פירותיו לתוך אמת המים, הוא הושיט ידו להוציא את הפירות, ובו בזמן הוא התכוון שידיו ינקו או יהיו שטופים בתוך המים. אז יש כאן רצון למים מצד הבעלים, לפחות לענייני ידיו. ידיו טהורות והפירות הרי אין בכי יותן. אז מכאן אנחנו רואים כתכבנו אגב ברשע שהוא הושיט ידיו לתוך עמת המים רק כדי להוציא את הפירות. הוא לא התכוון לתארת ידיו, ובכל זאת ידיו תורות. אז מכאן רואים שלא לא צריכים כוונה, שאף הפי שלא התכוון המים מתארים. הגמרא, איתיבי, אנחנו שוב פעם קושיה על מה שרב נחמן אמר, ומכאן נראה שלכאורה אם אין כוונה אז לא מועיל גם אם מדובר בחולין. איתיבי רבא לרב נחמן, הטובה לחולין והוחזק לחולין, כוונה שהוא התכוון שהטבילה יהיה לשם חולין, אסור למעשר. זה לא מועיל לאכילת מעשר שני. הוחזקין, אבל לחולין גם כן, רק אם היה לו כוונה, אז זה מועיל, לא הוחזק לו, אז סימן שלחולין צריך כוונה, וקושר רב נחמן. עונה רב נחמן, הכי כמר, אף על פי שהוחזק לחולין, אסור למעשר. בעיקרון לא צריך כוונה לחולין, אבל אפילו אם הוא כן התכוון, אבל לחולין, זה לא מועיל למעשר. איתיבי, טבל ולא הוחזק, כאילו לא טבל. שוב עוד ציטוט מהמשנה, מה אליו, כאילו לא טבל כלל. אז כתוב פה שאם הוא לא התכוון, זה לא שווה כלום. לא, כאילו לא טבל למעשר, אבל טבל לחולין, גם בלי כוונה. הוא סבר, רבא ששמע את התשובה הזאת, חשב, דחי כמה דחילי, סתם תשובה לדחות אותו, אבל זה לא אמיתי. נפק דק ואשכח, יצא וחקר את העניין ומצא שזה לא סתם דחייה, זה תשובה אמיתית. תתניה, טבע ולא הוחזק, אסור למעשר ומותר לחולין. הנה, הוא לא התכוון כלל. זה מועיל לחולין. יש כאן נושא חדש שכתבנו בשוליים, דינו של רב אלעזר, טבל ויצא ועלה מן המים, כלומר הוא גמר התפילה, יצא מן המים, מחזיק עצמו בתפילה שטבל כבר לכל מה שירצה. עוד נקודה, עודהו רגלו אחת במקווה. אדם שטבל ויוצא מן המקווה, והוא כמעט יצא לגמרי, אבל רגלו עדיין במקווה. מחלוקת חכמים ורב יהודה אם נחשב עדיין במקווה. הגמרא, אמר רב אלעזר, טבל ועלה. תוספות אומר, טבל ועלה ועודנו לך. ובכמה ספרים כתיב והד יד לך. אז הוא טבל ועלה, מחזיק עצמו לכל מה שירצה. הוא יכול להתכוון עכשיו, למרות שיצא מן המקווה, הוא יכול להתכוון בתבילה שהוא טבל כבר לכל מה שירצה. ראינו כוונה למעשר שני, לתרומה, לקודשים. מטבעי מקשה הגמרא, עודהו רגלו אחת במים, הוחזק לדבר קל, מחזיק עצמו לדבר חמור. עלה, שוב אינו מחזיק. מה אליו? אינו מחזיק כלל. וזה לא כמו רב אלעזר, שאמר שהוא כן יכול להחזיק, להתכוון. לא קראנו נכון. עודהו, אף על פי שהוחזק, מחזיק. מה שמיוחד בעודהו רגלו במים, הוא יכול לשנות את הכוונה. עלה, וזה מה שנוגע אלינו כעת, אם לא הוחזק, מחזיק, כמו שרב אלעזר אמר. ואם הוחזק, אינו מחזיק. אבל אם הוא כן כבר התכוון, לא יכול לשנות את הייעוד. שואלת הגמרא, מן תנא עודהו רגלו אחת במים, שזה נחשב כאילו הוא עדיין במקווה. אמר רבי פדת, רבי יהודה היא זה, תואם לשיטת רבי יהודה. כלומר, רק לרבי יהודה מועיל עודהו רגלו, ורק למעלות דרבנן. כל הדוגמאות שבו אנחנו עוסקים הם לא מדובר בתבילה לשם תומה דאורייתא, אלא מעלות חומות דרבנן. בתנן מקווה שנמדד ויש בו 40 סם מכוונות, כלומר בדיוק 40 סם, שזה הכמות המינימלי למקווה כשרה, וירדו שניים ותבלו זה אחר זה. הראשון טהור, כי הוא נכנס למקווה מדוד 40 סם. כשהוא יוצא, אז המים שעליו יחסיר את הכמות המים שבמקווה, ולכן, והשני תמי. אמר השני שנכנס למקווה עכשיו, הוא לא נתהר, כי נחסר שיעור המים. אמר וידה, אם היו רגליו של ראשון נוגעות במים, אף השני טהור. כי לפי רבי יהודה, אותו חיבור בין המים שעל גוף הראשון, דרך רגלו שעדיין בתוך המקווה, נחשב כאילו כל המים שעל גוף הראשון עדיין מחובר למקווה. כעת סימון חדש, רב נחמן מופיע בצורת הרגש, ויש לנו בצד א' וב', יש לנו שני לשנות, וכתבנו בשוליים א' ב', שני לשונות ברב נחמן להסביר מתי קיים המחלוקת בין חכמים ורב יהודה בנושא הנם. הגמרא אומרת, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, מחלוקת במעלות דרבנן, שרב יהודה סובר שעודי רגלו במקווה זה מועיל, וחכמים אפילו לחומות דרבנן אינו מועיל. אבל מתומה לתארה דברי הכל השני תמי. כך אומר רב נחמן, שאם מדובר בתומה ממש תומה דורייתא, לא מועיל רגלו, עודהו רגלו במקווה אפילו לרבי יהודה. והיינו דרבי פדת, זה תואם לגישתו של רבי פדת. לפני כמה שעות, אתם יכולים להיות גם עם החיצים שסימנו אצל הגמרא, עם עולים לחץ הקודם, רבי פדת הופיע והוא אמר שרק לרבי יהודה מועיל עודהו רגלו אחת במים, וגם הוספנו שזה רק כשמדובר במעלות דרבנן. אנחנו נקרא ביחד רשי עכשיו, והיינו דרבי פדת דאוקי ליאל הדאודהו רגלו במים כרבי יהודה ולא כרבנן. על מה? מה ניתן להבין מכאן? לרבנן אפילו לגבי מעלות, כלומר חומות לרבנן, לא מהני עודהו. והחזקה דאמר, דיברנו עם הוחזק, לא הוחזק, פולי, הוחזק לקל, אסור לחמור, מעלות נינו, אנחנו מדברים על חומות דרבנן. נמשיך כעת בגמרא. איקה דיאמרי, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, מחלוקת מתומעה לתארה, כלומר דרויתה. אבל במעלות דרבנן, דברי הכל, גם החכמים, יסכימו, אף השני טהור. ופליגה דרבי פדת, וזה לא כמו רבי פדת, כי לפי רבי פדת, העודהו רגלו אחת במקווה, זה מועיל רק לפי רבי יהודה, ורק במעלות דרבנן. הלישנה השנייה פה של רב נחמן, מרחיק לכת, ואומר, שאם מדובר במעלות דרבנן, זה לא רק לפי רבי יהודה שזה מועיל, גם לפי החכמים, מועיל עם עודהו רגלו אחת במקווה. הנושא שמופיע כעת בשולי הגמר ממול, שאלת אולה. לפי רבי יהודה, דיודי רגלו אחת במקווה נחשב כבתוך המקווה, מהו להטביל מחטים וצינוריות בראשו, בראש אותו בן אדם? האם חיבורו למקווה הוא רק כדי לחבר המים שעליו מטה למקווה, או אפילו נחשב מי המקווה מחוברים מעלה עד לראשו? הגמרא אמר אולה, אולה מספר לנו ביה מיני מרב יוחנן. אני שאלתי מרב יוחנן לרב יהודה, הוא השיטה שדיבר על רגלו אחת עובר במים, שזה מכשיר את המקווה לתפילת השני, כמו שראינו מקודם. לפי רב יהודה, מהו להטביל מחטים וצינוריות, צינות מזלגות קטנות שמשתמשים בו לטביעת זהב, חוטי זהב, הם כלים קטנים, האם אפשר להטביל אם הם נטמעו בראשו של ראשון, שוב פעם בעודו רגלו אחת במים? שתי אפשרויות, א' ואחר כך בסוף השורה או דילמה ב'. גוד אחית אית לי לרבי יהודה, גוד אסית לת לי, אחית זה לרדת. האם לפי רבי יהודה ההבנה או המושג של ירידת המים, זה קיים, זה המים שעל גופו של ראשון יורדים חזרה לתוך המקווה בגלל שרגלו אחת עדיין במקווה, זה כן, אבל מה גוד עסיק שהמים יעלו בגלל שרגלו אחת עדיין במקווה, זה נחשב שהמקווה עולה דרך כל הלחות עד לראש הזה, לא, וממילא אי אפשר להטביל את המחטים וצינורות בראש של ראשון. עודו מה גוד עסיק נמי איטלי, ואמר לי, ואז רבי יוחנן מספר לנו אולה, ענה לי תניתוע, אפשר להסיק מסקנה לשאלתך מהמקור הבא. לפני שניכנס למקור, אני רוצה לציין משהו לא כל כך בולט בגמרא. אנחנו מחכים לשמוע דבריו של רבי יוחנן. הרב יוחנן אמר שאתה יכול לקבל תשובה מהמקור שעוד מעט נלמד, אבל עיקר הדברים הם מה שאנחנו נוסיף, דהיינו מה שרבי יוחנן מוסיף, אבל בטקסט של הגמרא אנחנו לא רואים את זה. אבל חשוב לציין שאותו תוספת הוא מדברי רבי יוחנן. למה אני מדגיש את זה? כי אחר כך יהיה קושיה, ואז רבי יוחנן אומר שלפי הקושיה אז אני צריך לחזור בי. איפה רואים דבריו של רבי יוחנן בכלל שהוא חוזר מהם? זה מה שאנחנו נגיד בעל פה עוד כמה שורות. אז בינתיים אנחנו רוצים לברר לפי רבי יהודה, שהוא מופיע במקור הזה שתי שורות מסוף העמוד, אתם רואים בסוף השורה שמו של רבי יהודה, התייחסות לשאלה האם גוד עסיק גם כן. יש לנו ציור בצד שנתייחס אליו לפני שניכנס לגמרא. רואים הר וגם סוג של בורות, או הם נקראים בגמרא גממיות, את השורש של המילה גממיות רש"י אומר גומות, ובגומות האלו יש כמויות שונות של מים. יש שלוש גממיות, העליון והתחתון יש בהם 20 סעה, זה לא מספיק מים למקווה. באמצע יש 40 סעה, וגם יהיה זרימה של מי גשמים. והשאלה שלנו, האם אפשר להטביל דברים בגומה העליונה? האם נוכל להגיד שהזרם של המים יחבר בין האמצעי לעליון והופך את העליון גם כן חלק מה-40 סעה? הגמרא, שלוש גממיות בנחל. העליונה, התחתונה ואמצעית. העליונה והתחתונה של 20-20 סעה, ואמצעית של 40 סעה. זה השיעור שצריך לטבילה. וחרדלית של גשמים עוברת ביניהם. רב יהודה אומר, רב יהודה כאן מצטט, מאיר היה אומר מטביל בעליונה. וזה דוגמה של גוד עסיק, המים שבאמצעי נחשב כאילו עולים ומתחברים לעליון. וכאן אני אומר מה שהקדמתי לומר, ורבי יוחנן רואה את המקור הזה ואומר, הנה רבי דה מצטט רבי מאיר והוא עצמו לא חולק, סימן שרבי דה מסכים, גוד עסיק, המים עולים. וזה ייתן מענה לשאלה של אולה, של אולה, האם אפשר להדביל בראשו של אותו אחד שעולה מן המקווה ורגלו עודו במים? התשובה כן. הגמרא מקשה, והתניה, רבי יהודה אומר, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', מאיר היה אומר מטביל בעליונה, ואני אומר בתחתונה ולא בעליונה. אז זה נגד מה שרבי יוחנן אמר, כי רבי יוחנן אמר שרבי יהודה הסכים עם רבי מאיר, וכאן רואים בפירוש שרבי יהודה לא מסכים עם רבי מאיר. אמר לי, אז רבי יוחנן מגיב, אי תניה, תניה. ורשי כתב, אמר לו, אי תניה בהדיה דחולקין, שרבי מאיר יהיו לחולקין, תניה, ונלך אחריה, וחוזר אני בי. וזה מה שהדגשתי מקודם, איפה רואים דבריו הראשונים של רבי יוחנן. זה מה שאנחנו הסברנו בסוף עמוד הקודם, אחרי שהוא ציטט, מאיר היה אומר מטביל בעליונה, ואז רבי יוחנן על זה אומר, והנה לא רואים שרבי יהודה חולק, סימן שרבי יהודה מסכים, אבל מכאן רואים שרבי יהודה לא מסכים. הטובל לחולין והוחזק לחולין אסור למעשר. הנושא שמופיע בשוליים, רישא דמשנתנו, שמחלקת בין חולין למעשר, לכאורה שונה מהסיפה שאינו מחלק. מני מתניתינס, מהתנא שעומד מאחורי דברי משנתנו. שואלת הגמרא, ענה מני מתניתין, שלבינתיים, לפי הרישא שכתוב הטובה לחולין, זה מועיל לחולין אבל לא מועיל למעשר. מי התנא שעומד מאחורי זה? התשובה, רבנן היא. אלו, זה שיטת הרבן שחוקים על רבי מאיר. בדף י' ח' עמוד א', ראינו מקור שבו רבי מאיר וחכמים חולקים. תיקון, רבי י' ח' עמוד ב', אנחנו ממליצים כמובן לחזור לשם, ובחצי השני של עמוד יש מקור שאומר, כל הטעון ביד מים וסופים מטמא את הקודש ופוסל את התרומה ומותר לחולין ולמעשר. דברי רבי מאיר, וחכמים עושים במעשר. כלומר, חכמים חולקים בין חולין למעשר. והרישה של משנתנו שמחלקת, זה תואם בשיטת הרבנן. אימה סיפה, אומר הגמרא, בוא נמשיך במשנתנו. בגדי עם הארץ מדרס לפרושים. בגדי פרושים מדרס לאוכלי תרומה. בגדי פרושים הם אנשים שמקפידים על חולין שלהם. ומתי הבגדים של הפרושים נחשבים טמאים, כמו טומאת מדרס? זה לאוכלי תרומה, אבל לא לאוכלי מעשר. כלומר, בגדי פרושים הם טהורים לאוכלי חולין ולאוכלי מעשר. רק לאוכלי תרומה, שזה דרגה גבוה יותר, נחשבים טמאים. הטען לרבי מאיר, הסיפה מתאים לשיטת רבי מאיר בין חולין ומעשר כעדד איננו. אז מה יש לנו כאן? רישא רבנן וסיפה רבי מאיר, תשובה הראשונה אין רישה רבנן וסיפה רבי מאיר, למרות שאין שמות במשנתנו, אבל יש לחלק בין הרישה לסיפה, אין סתירה, זה פשוט שתי דעות שונות בתנאים. גישה שנייה, רב אחא בר עדה מתני לה בסיפה חמש מעלות ומופילה כולה כרבנן. נכון, בטקסט שלנו לא מופיע בעניין הבגדי שמתחילים בגדי עם הארץ, לא מופיע באופן מפורש עוד מעלה, דהיינו של מעשר בין פרושין, שזה עניין של חולין, לתרומה. אבל לפי גרסתו של רב אחא כן מופיע מעשר. רש"י כותב חמש מעלות בשורה האחרונה בקצרות, הנה הרשימה, פרושים, וכאן החידוש, התוספת, ואוכלי מעשר, ואוכלי תרומה, ואוכלי קודש, וחטאת, חטאת המי פרה אדומה. אז רק נחזור על הנקודה האחרונה, לפי רב אחא, בגדי עמי הארץ הם מדרס לאוכלי מעשר שני. בגדי מעשר שני הם מדרס לאוכלי תרומה. דהיינו שיטת הרבנן שמחלקת בין חולין למעשר. אמר רב מרי, שמע מינה, ממה שלמדנו שבגדי הפרושים הם מדרס למעלה הבאה, ואין כאן חילוק בין חולין רגילים לחולין הנעשו על תארת קודש. אמר רב מרי, שמע מינה, אני מתנצל, לפני שנתקדם נסתכל קודם בנושא שכתבנו בשוליים. חולין שנעשו על תארת הקודש, האם נחשב כקודש או לא? נפקא מינה, מה יהיה דינם של בגדי אוכלי תרומה כלפיהם לחולין שנעשו התארת הקודש? חזרה לגמרא, אמר רב מרי, שמע מינה, ממה שלמדנו במשנה, חולין שנעשו התארת הקודש, זאת אומרת אדם שנזהר בחולין שלו כאילו הם קורבנות, ונזהר מכל דבר שיכול לפסול קורבן גם לגבי חולין שלו, כקודש דמו. הדרגה שלהם בענייננו, כמובן בעניין השמירה לטהרה, הם החולין האלו, חולין שנעשה תרוס, נחשבים כקודש, כקורבן. ממאי? איך רב מרי הגיע למסקנה הזאת? מאיפה הוא יודע את זה? אנחנו ממשיכים לדף חף עמוד א', מדלו קטני והוא מעלה. רש"י כותב משורה ראשונה, מדלו קטני והוא מעלה, לומר בגדי פרושים האוכלים חולים בתארת חולין מדרס לאוכלי חוליהן בתארת הקודש. שמע מינה, בכלל קודש הן, והתנה לקודש, אז כבר כתוב קודש, ממילא אוכלי חולין בתארת קודש אותו דבר. הגמרא דוחה. צורת הרגע שראינו כאן בתחילת השורה מוסבר בשוליים, ניסיון להוכיח דברי רבי מרי כקודש דמי, אבל הגמרא דוחה לעתתה, זה דחייה של שש שורות, ככה מסומן בגמרות שלנו, אבל בעוד שש שורות אנחנו רואים אלא מסיפה, דבריו של רבי מרי מבוססים על הסיפה. הגמרא דחייה, ודילמה היי דלא קטני בהור מעלה, זה שלא רשום במשנה אוכלי חולין בתארת קודש אינו הוכחה דקקודש דמי. למה? דאי דמו לתומה, נגיד שזה לא קודש, אז מה כן? מה יהיה ההגדרה של אוכלי תחולי אין בתרת קודש? מה? לתרומה, אם תרצו לדמות את זה לתרומה, התני תרומה. וידמו לחולין, התני לחולין, דתניה. חולין שנעשו התרת הקודש, הרי הן כחולין. רבי אלעזר בר צדוק אומר, הרי הן כתרומה. אז המשנה שלנו, שלא אומרת בפירוש חולין שנעשו על תרת הקודש, זה פשוט בגלל שבמשנה כתוב כבר חולין, וכתוב כבר תרומה, והמשנה שלנו יהיה או כדעה הזאת, או כדעה הזאת. כך אומר ברשי, דתנן, כלומר, האשכחן תנאי דפליגי בא. יש כבר מקור שמדברת על כך. אחד אמר כחולין ואחד אמר כתרומה, אבל כקודש לא אמרינן. אז אין כאן הוכחה שחולין שנעשו עטרת הקודש כקודש דמו, אלא מספר. מאיפה לקח רבי רב מרי את רעיונו? מהספר. יוסי בן יועזר היה חסיד שבקונה, והייתה מתפחתו מדרס לקודש. הוא היה שומר על חוליו כתרומה, אבל זה לא מספיק לקודש. יוחנן בן גודגדה היה אוכל על תארת הקודש כל ימיו. הנה הדגשנו תארת הקודש, זה אומר שיוחנן בן גודגדה שמר על חוליו כאילו הם קורבנות, והייתה מטפחתו מדרס לחטאת. המטפחת שלו היה יכול לטמות אדם שרוצה לנגוע במי פרה אדומה. ואפשר לדייק, לחטאת אין, לקודש לא, אבל זה כן היה שמור מספיק על רמה של אכילת קורבנות ממש. אלמה כסבר, אז יש כאן דעה, יוחנן בן גודגדה היה בדעה, חולין שנעשו עטרת הקודש כקודש דמו, כמו רב מרי. עד כאן שיעורנו להיום.